כן, טוב, אנחנו מתחילים, לילה ארוך וצריך לנצל בו את הזמן. אז שמעתי שהרבנית דיברה איתכם על קצת מה זה ערבה ויום הערבה, נכון? אז אנחנו נדבר טיפה, כאילו, חשבתי לפתוח בזה קצת, אבל אנחנו נדבר קצת מהלך רחב יותר על חגי תשרי. חגי תשרי זה מין בניין שהוא מורכב מכמה שלבים, שלב על גבי שלב, ואנחנו מתקרבים לסוף הבניין הזה, חג שמיני עצרת, וננסה בעזרת השם להבין את כל השלבים בסולם הזה, איזשהו מבט אולי אחר טיפה. הגמרא מביאה, הדפים חולקו, הגמרא מביאה, מקור ראשון פה בדף, בסדר, אפשר להתחיל או שנחכה עוד רגע? יש עוד דפים פה על השולחן לידי, השולחן המקביל פה, יש עוד הרבה דפים. הגמרא מביאה ששלוש מצוות, מקור ראשון בדף, שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ. להעמיד להם מלך, להחריט דרו של עמלק, ולבנות להם בית הבחירה. בית הבחירה זה בית המקדש. המצוות האלה זה הסדר שלהם דווקא. מלך, עמלק, מקדש. למה? כן? ראשי תיבות מעם, מי שקשה בלזכור. למה דווקא זה הסדר? מה עניינו של מלך? עמלק מקדש. מלך תפקידו לאחד את העם סביב מטרה משותפת. לפעמים המטרה היא נמוכה, הגנה, מערכת משפט מסודרת. לפעמים המטרה היא עליונה, רוחנית יותר, מטרה משותפת. אבל מלך בעצם מאחד את העם. ספר שופטים מתאפיין בזה שאין מלך, כלומר, איש הישר, בעיניו יעשה, כן? כתוב פסוק שכתוב 3-4 פעמים ספר בספר שופטים, בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, זה בעצם שאין הנהגה אחידה, אלא יש מנהיגים מקומיים, השופטים, מנהיגים מקומיים, גדעון פה באזור, כן, עופרה, כל מיני מנהיגים מקומיים, אז מתאפיין בזה שכל אחד עושה מה שהוא רוצה, מלך בא ומאחד את כל העם, זה תפקידו, זה עניינו של מלך, לאחד את כל העם סביב מטרה משותפת, כן, השיא אולי של הבלגן של ספר שופטים, של חוסר הסדר, חוסר הנהגה אחידה, זה סיפור פילגש בגבעה. המלחמה מול שבט בנימין, כמעט השמדה של שבט, ורבבות רבבות שנהרגים מישראל, ולא מבינים מה קורה, בלגן גדול, כן, זה בעצם מה ש... זה תפקידו של מלך, לאחד את העם. מי המלך הראשון בישראל? שאול, קצת אחרי שהוא מתמנה למלך, הוא מקבל את המשימה הבאה, להחריט דרו של עמלק. והתפקיד הבא של מלך, זה לבנות את בית המקדש, ואת זה עושים המלכים הבאים. מי המלך אחרי שאול? דוד. דוד קונה את גורן הרבנה היבוסי, מקום המקדש, הוא גם מכין, כמו שכתוב בספר דברי הימים, הוא גם מכין חומרים, זהב, כסף, עצים, הוא משביע את השרים שלו שיעזרו לשלמה, שלמה בונה בפועל את בית המקדש. זה הסדר. מלך, עמלק, ומתוך כך בונים את בית המקדש. אז המלך מאחד את העם. ברגע שהעם מאוחד, אפשר להילחם ברע, בשורש הרע, בעמלק, אפשר להילחם נגדו, והעם המאוחד מסוגל להתמודד עם הדברים האלה, וברגע שהתמודדנו עם הרע, תורמרה, יש גם מקום לעשה טוב, לבנות את בית המקדש. בסדר הגיוני, בסדר עד לפה? כן, נהדר. בגלל השעה אני אשמח אם בדיוק הם תעשו כן עם הראש. לא כזה, יותר מהיר. אז זה בעצם הסדר הזה. אם רוצים לתת את זה עוד הקבלה, זה זוג שמקים בית. בסדר? הם עוברים גם כן שלושה שלבים. דבר ראשון, זה איזושהי מסוגלות לקבל עול. כל אדם הוא ציפור דרור, עושה מה שהוא רוצה, אז קצת קשה להקים בית יציב, אז קודם כל הוא צריך ללמוד, לקחת אחריות, לרתום כוחות למען מטרה משותפת, ובעצם לקבל עליו איזשהו עול, עול מלכות. מתוך זה אדם לומד להתמודד עם החסרונות שלו, שנקרא להם לצורך העניין להחריץ זרו של כן, כל אחד, ומתוך כך גם מגיעים לעשה טוב, לעשייה חיובית, לבנייה חדשה, אפשר להקים בית נאמן בישראל. זה שלבים של בגרות שנדרשים מאדם, ואולי אפשר להקביל את שלושת השלבים האלה למהלך שאנחנו עוברים אותו כל שנה בחודש תשרי. מה הם שלושת החגים המרכזיים בתשרי? ראש היום כיפור סוכות, שמיני עצרת הוא חותמת סוכות ונדבר עליו גם, כן? אבל מה זה בעצם ראש השנה? יום המלכת הקדוש ברוך הוא. אנחנו רותמים כל אחד את הכוחות שלו, וכולנו כעם מייצבים קו, אנחנו מאוחדים מאחורי הקדוש ברוך הוא, ממליכים עלינו את הקדוש ברוך הוא, ואנחנו בעצם נרתמים מחדש לעשות את רצונו יתברך. זה מה שאנחנו עושים בראש השנה, ממליכים עלינו את הקדוש ברוך הוא. מה השלב הבא? סור מרע. מה החג של סור מרע? יום הכיפורים, נכון, אנחנו בעצם מתמודדים עם החסרונות שלנו. שבנו, בגדנו, טעינו, סליחה, בן אדם לחברו, בן אדם למקום. את כל ההשפעה של המלאק אנחנו בעצם משתדלים לנקות. סור מרע. המלאק מחטיא אותנו, המלאק הוא זה שהוא שורש הרע שבעולם, ובעצם אנחנו מתמודדים איתו ביום כיפור, זה השלב השני. אמרנו מלך, המלאק השלב השלישי הוא עשה טוב לבנות בית מקדש, וזה בעצם סוכות, שבו אנחנו פועלים בעשה טוב, וגם נמצאים באיזושהי מציאות של שכינה. סוכה מקביל לענני הכבוד, השראת שכינה. ואנחנו בעצם פועלים בעצם איזשהו בניין חדש, כל שנה מקימים בחודש תשרי איזשהו מהלך של מלך, עמלק, מקדש. סוכות זה בעצם אמור להיות בנייה, בניין מסוים, שילווה אותנו כל השנה. מה זה בעצם בית המקדש? בית המקדש זה נקודה מסוימת על הגלובוס, משהו בירושלים עיר הקודש, שאמור להקרין לכל העולם כולו. משם יוצאת אורה לעולם, ירושלים אורו של, כמו שאומר אברהם פריד. לא, המדרש העתיק ממנו כבר, זה בסדר. אז יש נקודה מסוימת שמשם יוצא אור לכל העולם, ואותו דבר אצלנו יש חודש מסוים שמשם יוצא אור לכל השנה, וזה בעצם המהלך של חודש תשרי. שאלות עד לכאן? אז מה שאני בעיקר רוצה לעשות זה להבין מה העבודה של חודש סוכות, מה זה בניין בית המקדש הזה שאנחנו מדברים עליו. אבל לפני כן, למה אנחנו יושבים בכלל בסוכות? למה, מה העניין של מצוות הסוכה הזאת? בעצם זכר למה שהיה ביציאת מצרים. ענני כבוד או סוכות ממש. מתי עם ישראל יצא ממצרים? אז למה אנחנו לא חוגגים את החג הזה של זכר לענני הכבוד בפסח? בזמן שבו קיבלנו את ענני הכבוד. אז בדרך כלל בתשרי עיקר, השנה דווקא היה ממש נעים בחוץ, אבל נכון, זה ההסבר, זה אחד ההסברים שמופיע בראשונים. יש הסבר נוסף שמביא רבנו בחיי בספר קד הקמח, והוא כותב, כן, היא אמרה, בחודש ניסן חם, דווקא נעים לשבת בחוץ, כן? תחשבו רגע על מקומות שאין מזוג אוויר, אין מעבררים, אם אתה רוצה אוויר, אתה צריך או לפתוח חלון או לצאת החוצה, אז יש לנו נטייה בימים החמים לצאת החוצה. חודש ניסן, אביב, הוא מתחיל להיות חם, כיף לצאת החוצה, זה לא ניכר, אנחנו עושים לשם מצווה. לעומת זאת, תשרי, בדרך כלל כבר אנחנו לקראת החורף, סתיו, מתחיל להיות קצת יותר קריר, אז כבר פחות כיף לצאת החוצה. בסדר? יש פה לא מעט בנות שכבר לובשות סוודרים. כן, אני תמיד חם לי, אני כלבתי מבקש להדליק את המזגן, אבל בסדר, נרחם עליכם. אבל בשלב הזה של השנה כבר מתחיל להיות קריר יותר, ואם אנחנו בכל זאת יוצאים החוצה, סימן שזה לשם, לשם יצא לשם שם. הסבר נוסף, למה דווקא בחודש תשרי, החודש השביעי, עושים זכר לשיבת ענני הכבוד? למה יש שבעה עננים? השבעה עננים האלה בעצם מגינים על עם ישראל. למה צריך שבעה עננים? אחד מכל צד, מקדימה מאחורה, למעלה ולמטה, שמאל ימין, כמה הגענו? אז למה יש עוד ענן? אז יש ענן שבעצם הוא סוג של יד, הוא מראה לנו את הדרך, והשכינה בעצם היא סוג של יד, משהו שאנחנו הולכים אחריו, הלכתה ללכת בדרכיו, אנחנו בעצם רוצים ללכת אחרי השכינה הקדושה. זה הסבר שני למה אנחנו חוגגים מצוקות בתשרי. הסבר שלישי, מקסים, נמצא במקור השני פה בדף, בשם הגאון מווילנה. אומר הגאון מווילנה, מה? הסבר קצת? כן. אחד השמות של חג הסוכות זה חג האסיף, נכון? צודקת, כך כתוב בתורה, חג האסיף, כי אוספים באמת את התבואה הביתה, זה השלב שבו, לפני שהכל התקלקל מהגשם, מכניסים הכל פנימה, ובשלב הזה שהכל נכנס פנימה, אנחנו יוצאים החוצה. נכון. אומר הגאון מבין להסביר מקסים, שמחבר אותנו למהלך רחב יותר של חטא העגל, אומר הגרא במקור השני בדף, למען ידעו דורותיכם, הנה רבים מקשים, למה אנחנו עושים סוכות בתשרי? כיוון שהוא נגד היקף עני הכבוד, הוא מזכיר לנו את עני הכבוד, היה ראוי לעשותו בניסן, כי בניסן היה תחילת היקף העננים, קיבלנו את העננים בחודש ניסן, אז למה אנחנו חוגגים סוכות בחודש? תשרי, ועכשיו אומר הגרא חידוש מקסים, אמנם יש לומר, לפי שכשעשו את העגל, כמה זמן אחרי יציאת מצרים היה חטא העגל? 40 יום אחרי מתן תורה. כמה זמן זה אחרי יציאת מצרים? 90 יום עגול. 49 ימי ספירת העומר, יום מתן תורה, 50, ועוד 40 יום עד חטא העגל, הגענו ל-93 חודשים, אז היה לנו עננים שלושה חודשים, אבל אז הגיע חטא העגל. ובחטא העגל נסתלקו עננים, ולא חזרו עד שהתחילו לעשות את המשכן. מתי התחילו את המשכן? אומר הגרא, מקור השני, פסקה שנייה, שורה שנייה. ומשה ירד ביום הכיפורים. ובמחרת יום הכיפורים, ויקהל משה, וציווה את מלאכת את המשכן. מתי משה מצווה להתחיל לבנות את המשכן? י' בתשרי, יום אחרי יום כיפורים. זה היה י' בתשרי. הוא כתיב כמה זמן לקח לאסוף דברים, העם הביאו נדבה, בבוקר. י' הוא מצווה, מתחילים לאסוף כסף, זהב, נחוש את כל החומרים, בבוקר, י' בבוקר, י' ג', הגענו ל-י' תשרי, וי' בתשרי, מחלקים את כל התרומות האלה לחכמים, וב-15 התחילו לאסוף. תתווה בתשרי, חג ראשון של סוכות, התחילו לבנות את המשכן, ואז חזרו ענני הכבוד. יש קשר הדוק בין ענני הכבוד לתאריך של תתווה בתשרי, תחילת חג הסוכות, הקשר הוא שזה הרגע שבו חזרו ענני הכבוד, אחרי חטא העגל. אחרי שהצלחנו לעשות סור מרע ביום כיפור, מתחילים שוב את העשה טוב בסוכות, בונים משכן, בונים השראת שכינה, ואת זה אנחנו רוצים לעשות כל שנה מחדש בתקופה הזאת, ובעצם השיא של בניית הקשר עם הקדוש ברוך הוא, זה בשמיני עצרת. מה המצווה המעשית של שמיני עצרת? חגים בדרך כלל יש מצוות מעשיות. ראש השנה, מה המצווה המעשית שלו? שופר. יום כיפור? לצום. פסח? שבועות, יש קורבן מיוחד שנקרא שתייה לחם. יום העצמאות, מנגל, נכון? כל חג יש את המצווה המיוחדת שלו. שמיני עצרת, מה המצווה המיוחדת שלו? שמחת תורה זה חג מאוד מאוחר. בעבר סיימו את התורה לא כל שנה, אלא כל 3.5 שנים. כלומר, לא היה כזה, לא היה כזה חג שמחת תורה. ומדי פעם הוא יצא בשמחת תורה, לפעמים הוא יצא בשבועות, לפעמים יצא בתאריך אחר באמצע, לא היה שמחת תורה זה הלבשה מאוחרת. החג נקרא בתורה שמיני עצרת. ואין בחג הזה שום מצווה מעשית. זה החג היחידי שאין בו שום מצווה. אז מה העניין של החג הזה? העניין של החג הזה הוא קרבה. ומביאים לזה משל, לזוג שמתחתן. והשבע ברכות זה תקופה נורא נורא מתישה. אני צריך להתרוצץ לכל מיני מקומות, אירועים, פה, שם, ועד שעושים את הכיסוי ראש, ועד שמסדרים אותו, לוקח שבוע, כבר נגמר השבוע של הזה, אז זה תקופה מתישה, וכשנגמר השבע ברכות, אז פתאום הזוג נכנס הביתה, סוגר את הדלת, נועל שאף אחד לא יפריע, ופתאום יש להם שקט, קצת פנאי, לנשום, לדבר אחד עם השני, טיפה להתחיל לחיות, זה בעצם שמיני עצרת. שמיני עצרת זה זמן שבו אנחנו מרגישים קרבה לקדוש ברוך הוא, מתבקש להלביש על זה את שמחת תורה, אבל זה הלבשה מאוחרת. בעצם שמיני עצרת זה יום שבו קוצרים את הפירות של כל תשרי. מה זה עצרת? לאסוף דברים, לעצור, הכוונה לאסוף דברים. שמיני עצרת זה בעצם היום השמיני של סוכות שבו אנחנו אוספים. את מה אנחנו אוספים ביום הזה? את ראש השנה, יום כיפור, סוכות, הכל מתנקז לאיזה משהו שלם של שבו אנחנו מרגישים את הקרבה המיוחדת לקדוש ברוך. וזה בעצם המהלך של חגי תשרי. בואו נראה בזריזות את לשון המדרש בילקוד שמעונים, מקור שלישי בדף. אמר רבי, יש שאלות דרך אגב? אם יש שאלות, תשאלו בשמחה, כן. מופיע בתורה. ביום השמיני, עצרת תהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. אסור לעבוד, כמו שבת, שאסור לעשות מלאכה, כמו כל חג אחר, זה מה שכתוב, אבל לא כתוב מה הקטע. על סוכות כתוב, על פסח כתוב, על כל יום אחר כתוב. חוץ משמיני עצרת, שבו רק כתוב לא לעשות מלאכה. זה לא? אומר
העברית... עצרת זה מלשון לעצור. עצרת זה מלשון לעצור. לא מלשון... לעצור כמו תערוכה שעוצרים.
נכון, לעצור בעין.
כן. כי אמרת שזה כמו איסוף של לעצור, כאילו מלשון איסוף, אבל לפי מה שבתורה כתוב זה לשון לעצור.
ומה הפירוש לעצור? יש, לעצור זה פעולה חקלאית שעושים אותה גם בזיתים למשל. הסחיטה הזאת של הזיתים ובעצם להפריד אותה מהפסולת, וכן, הפעולה הזאת של עצירה, היא לא דווקא סטופ, עצרנו, אלא זה פעולה של הפרדה בעצם של אוכל מפסולת, ולקחת את הדברים הטובים. זה פירוש המושג עצרת. בסדר? זה איזשהו איסוף של הדברים הטובים. נכון שזה לא באלף, היה מסתדר לנו גם באות אלף, אבל עדיין המילה עצרת זו משמעותה. אומר המדרש במקור השלישי, אמר רבי אלכסנדרי, משל למלך שבת לו שמחה. כל שבעת ימי המשתה היה בנו של מלך, תורח עם האורחים. המלך מחתן את הבן שלו בשעה טובה. וכל השבוע אין למלך דקה לדבר עם הבן שלו. הבן צריך לחייך לכל האורחים, להצטלם עם כולם, לעשות סלפי, לברך, לא יודע מה עושים היום. כיוון שיצאו שבעת ימי המשתה, אמר המלך לבנו, יודע אני שכל שבעת ימי המשתה היית תורח עם האורחים. עכשיו, אני ואתה, נשמח יום אחד, ואני מטריח עליך הרבה, טוב יותר נגול לך, ביטה אחת של בשר, אל תשקיע הרבה באוכל, משהו בקטנה האוכל, אנחנו לא רוצים עכשיו אירוע גדול של הפקות, אנחנו לא צריכים עכשיו ארוחה מפוארת, צריכים זמן איכות, צריך לאכול משהו, אבל בקטנה. כך כל שבעת ימי החג, ישראל עסוקים בקורבנותיהם של אומות העולם, יש לנו 70 פרים, שהם כנגד 70 אומות העולם, בעצם בסוכות אנחנו מתייחסים לכולם, כיוון שיצאו שבעת ימי החג, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, עכשיו, עזבו את כולם, אני ואתם נשמח יחד. וזה עניין שמיני עצרת, לשמוח. נדלג לפסקה הבאה, כיוון ששמעו ישראל כך, התחילו מקלסים לקדוש ברוך הוא ואומרים, זה היום עשה השם נגילה ונשמחה, בוא. אנחנו לא יודעים מה זה בוא. זה היום, עשה השם נגיד למשמחה בו ביום, או זה היום עשה השם נגיד למשמחה בו, זה השם. אמר רבי אבין, אין לנו יודעים במה לשמוח, אם ביום עם הקדוש ברוך הוא. בא שלמה ופירש, אמר את אותו פסוק, עם סיום טיפה שונה, זה היום עשה השם נגילה ונשמחה, בך, בך, בתורתך, בך, בישועתך. ובעצם זה עניינו של שמיני עצרת על פי המדרש פה, שאנחנו בעצם, זה חג שבו אנחנו שמחים עם הקדוש ברוך הוא. רק אנחנו והוא יחד, שמחים, מאושרים, זה עניין שמיני עצרת. עכשיו, בעצם סוכות הוא חג שאמור לחנך אותנו, הוא אמור להיות סוג של בנייה מחדש בצורה חיובית, אחרי שטיפלנו בסור מרע, בנייה חיובית של הקשר החיובי עם הקדוש ברוך הוא, ולכן אני טיפה אדלג על חלק מהמקורות, כי אני רוצה להפיק עוד להגיד ספר תהילים הלילה, ואני רק בתחילתו, אז אנחנו נגמור בעזרת השם עד לשעה 2, אני חושב, בסדר? כן? לא יותר מאוחר, יש לכם עוד שיעורים אחר כך? אז גם אתם אמרו תהילים? מה, כדאי לכם? כן, כן. כדאי, אפילו ראוי, זה חלק? כן, יש עניין, זה המשפזין של דוד המלך, זה גם חיתום מדהים, אמירת תהילים, זה חלק מתיקון ליל הושענא רבה. אז חוץ מהשיעורים שהעברתי הלילה, אז הספקתי להשחיל את חומש דברים בין לבין, וספר תהילים, מצפה לי מאחרי השיעור הזה עד לקראת בוקר, וממליץ. שפיזין של דוד המלך, דוד המלך הוא האורח שלנו ביום הזה, וכדאי, לישון תמיד אפשר. זה יש שיעורים, לא? לא יודע. כאילו יש לזה כמה הסברים, אבל לא מבין אותם עד עכשיו. טוב, אז אמרנו שבעצם סוכות מלמד אותנו על סוכות אמור להיות עשה טוב, בעצם לחנך אותנו, לתת לנו נקודה של אור לכל השנה כולה. כמו שבית המגדל הוא נקודה של אור שמקרינה על כל העולם, סוכות אמור להיות עשה טוב שמלווה אותנו כל השנה. ובעצם סוכות הוא חג מאוד מאוד מחנך, מאוד מאוד מיוחד. אין עוד כמעט שום מצווה שמקשטים אותה. את הסוכה לעומת זאת, מקשטים. מה הקטע להשקיע כל כך הרבה אנרגיות, מאמצים וכסף, במשהו שמשמש אותנו בקושי שבוע? הבת שלי פה, מוריה, כמה זמן לקח לקשט את הסוכה? כמה זמן לקח? שעתיים למי? וכמה לא יודע? לקח... טוב, אנחנו נסגור בבית את הפינה הזאת. לקח כמה וכמה זמן לבנות את הסוכה, לקשט אותה ולצפות אותה עם איזה בד לבן כזה, וליפות ולתכנן את מה נשים איפה ואיפה נשים שם, ומה הקטע אבל? כאילו, אמור להיות דירת הרי. אמור להיות, כן, צא מבית קבע ולך לדירת הרי. אז מה הקטע? נשים כמה דפנות, נשים שכח וזהו. למה לקשט? ארבעת המינים. פרי עץ הדר. למה? למה צריך להיות מהודר? יש הלכה מאוד מעניינת בסוכות. מי שמצטער, פטור מן הסוכה. על כל סוכה יש שלט בכניסה, כאן גרים בכיף. אמור להיות כזה שלט. כי מי שלא גר בכיף, שלא יהיה בסוכה. למה? אבל שמחה קודם כל גם כשיורד גשם נגיד ואין לנו סוכה, אמורים להיות בשמחה, בחד. אבל מה הקטע שבסוכה אנחנו צריכים להיות כאילו שמחים, מאושרים? מה זה? זה אמור להיות, לכן אמורה להיות שמחה. אז אני רוצה להגיד יותר מזה, שסוכות בעצם, חג הסוכות הוא בעצם מלמד אותנו איך מקיימים מצוות. ולא תמיד נעשה את זה בשלמות, אבל לפחות בסוכות בוא נראה איך עושים את זה בשלמות. ואיך עושים מצוות בשלמות? עם כל הלב, בשמחה, בהידור, ביופי. משתמשים בחוש האסתטיקה שלנו, משתמשים ברגשות שלנו, בשביל לקיים את המצוות. ככה עושים מצוות בשלמות. לא, חלילה. כולנו, נגיד, מסתפחים מצוות כיבוד אב. ואיכשהו מתנגש תמיד עם התוכניות שלנו. אז לא נעשה, ודאי שעושים. יש מצווה שהיא נורא נורא קשה לבנים. הנושא של חובה להתפלל במניין. בנות יכולות חופשי לקום בשעה דו ספרתית, בלי שום מסורי מצפון. אנחנו, אין כזה דבר. אני אתמול בלילה, הייתי צריך להכין את השיעורים, הלכתי לישון, 2:30 לפנות בוקר, 6 בבוקר, כבר שעון מעורר מצלצל, צריך לקום, תפילה. בסדר, אין מסתפקים. ולא הספקתי לישון אחר כך, ולכן אני נראה קצת עייף, סתם, חיצוני. אבל בעצם חג הסוכות מחנך אותנו איך לקיים מצווה. ופה אנחנו צריכים בעצם להתרגל לקיים את המצווה בצורה יפה. אני רוצה, יש עוד מצווה אחת שמקשתים אותה, וזה מצוות הביקורים. המשנה מביאה הסוף במקור מספר 5, העשירים מביאים ביקורים בקלטות, קלטות וסלים של כסף ושל זהב. והעניים מביאים אותם בסלי נצרים של ערבה כלופה, וסלים וביקורים ניתנים לכהנים. העשירים, יש להם כסף, יש להם זהב, שיכינו סלים יפים לכסף וזהב בשביל הביקורים. הפרי הראשון שגדל על עץ, שמביאים אותו מתנה לכהן, מקשטים את זה. העניים אין להם איך לקשט, אבל הם משקיעים הרבה. מישהי פה פעם הכינה אולי סל מענפים דקים? זה לוקח המון זמן. זה בעצם, הם לוקחים ערבה כלופה, עץ ערבה, כן, לוקחים ענפים של ערבה, מקלפים אותו, ומהקליפות האלה, של מהסיבים האלה של הערבה, מכינים סלים, זה לוקח המון המון זמן. העשיר יש לו כסף, מביא משהו יקר. העני משקיע זמן, משקיע את הלב שלו. אומר הרב, בקור שיש תחילת עמודה השנייה, נפש האדם נמשכת אחר היופי. אנחנו אוהבים אסתטיקה. עכשיו, את האסתטיקה, את החוש הזה, את הצורך הזה שיהיה לנו דברים יפים, אפשר להוציא אותו או על מצוות או על דברי חול. אפשר להשקיע באוטו, שיהיה יפה, בבית, שיהיה ככה יפה, במנורות, בגדים, במיליון דברים שיהיו יפים. אפשר גם להשקיע, לפחות חלק, מהחוש האסתטי שלנו, במצוות. שהמצוות יהיו יפות, שהמצוות יהיו מהודרות. אפשר לסמן בי ולהגיד, אוקיי, עשינו, סיימנו. לא, אפשר להשקיע, שיהיה יפה, שיהיה מכובד, שיהיה נאה. אומר הרב, נפש האדם נמשכת אחר היופי, על כן יש מבוא גדול ליופי והידור במצוות. יש עניין לעשות את המצוות יפות ומהודרות, שבזה יהיו הלבבות נמשכות, להתעורר על עוד הפנימי הנמצא בהם. כשאנחנו נעשה את המצוות שלנו יפות ונאות, אז הלב יימשך אחרי זה, כי אנחנו אוהבים אסתטיקה, ואז אנחנו נתחבר גם להוד הפנימי שבמצוות, ליופי הפנימי, לחלק הפנימי של המצוות. וזה נכון להרבה מאוד מצוות, שאנחנו משתדלים לעשות אותם בצורה כמה שיותר יפה ונאה ומעודרת, לפעמים זה בחיצוניות של המצווה, כמו הסלים מזהב וכסף, אדם קונה בית מזוזה. יפה, מושקע, נרות של שבת, תמותים, חנוכיה, שתהיה יפה, מצות שתהיינה נאות ויפות עם קערה יפה. בכל המצוות אנחנו משקיעים גם בחיצוניות, לפעמים אי אפשר להשקיע בחיצוניות של המצווה, כמו עניים. אין להם כסף עכשיו להביא סלים מזהב. במה הם יכולים להשקיע? בלב, בזמן, בכוחות, באנרגיה. אומר הרב, ההכנות של היופי אינם מצויים ביד כל אדם. זהו דבר המסור לעשירים. לאתר את ביקוריהם בקלטות של כסף וזהב. אמנם מה שיוכל היופי לעשות, להמשכת הלב, כמו שהיופי מושך את הלב, אחרי המעשים נמשכים הלבבות, יותר מזה תעשה אהבה פנימית. שתמשיך חוט של חסד, גם על דבר שאין בו יופי חיצוני. חיבור פנימי, אהבה, חשק, עשייה ושמחה, יכולים למשוך את הלב שלנו גם כן למצוות. גם אם זה לא מצווה יפה במיוחד בחיצוניות שלה, גם זה מצווה שאין לי במה להשקיע יותר מדי. בכל זאת, ברגע שהלב שלי מחובר, המצווה תהיה אחרת. ויש לנו בעצם עניין לחבר את הלב שלנו למצוות, ופה נכנס חג הסוכות. זה עניינה של חג הסוכות, לחבר את הלב שלנו למצוות, לחבר את הלב שלנו לתורה. לכן אנחנו עושים את החג הזה בשמחה, ומקשטים אותו ומייפים אותו, אני בדרך כלל מעביר את השיעור הזה, העברתי אותו מקודם לנשים אותנו ביישוב, בסוכה. עכשיו זה כיף, כי אני, כן, אני רואה את הדברים. עכשיו, הסוכה מקושטת, היא צוות מול העיניים, אבל אפשר לדמיין את זה. אנחנו משקיעים, אם אפשר, ביפה חיצוני, מצוין. זה מלמד אותה, זה גורם לנו להימשך אחרי המצווה. ואם אי אפשר, אז עדיין לעשות עם כל הלב. ברגע שאנחנו עושים עם הלב, עם מתוך אהבה פנימית, אז המצווה הופכת להיות דבר יקר משבילנו. וכך עושים העניים, באים עם הלב שלהם. ואנחנו בעצם רוצים להתרגל לקיים את המצוות עם כל הלב. יש יהודי, תלמיד חכם, ששמעתי את הסיפור הזה, והוא ראה פעם איזה מישהו ניגש להניח תפילין, שחרית, בבוקר, כן, קמים מוקדם, והוא בא להניח תפילין, והפרצוף שלו היה נראה כמו מישהו שזה עתה העירו אותו ואין לו כוח לקום. בסדר? ויש מין פרצוף כזה של על הבוקר מוקדם מדי. מוכר הפרצוף? פוגשים אותו לפעמים? כזה פרצוף. אז הוא ראה, אז הוא בא להניח כזה תפילין, ואז הוא ניגש אליו ואומר לו, אני מוכן לתת לך 20 דולר אם לא תניח תפילין. עכשיו הוא מסתכל עליו, מה אתה רוצה מחיים שלי? מה, אני מוכן לתת לך 20 דולר, אם לא תניח תפילין היום. אז הוא אומר לו, לא, אני צריך להניח תפילין. אז הוא מציע לו 100 דולר, ולאט לאט מלא את הסכום ל-1,000 דולר ו-10,000 דולר, ושם שם יהודי הזה אומר לו, אני לא מבין מה אתה רוצה מהחיים שלי, אני בא להניח תפילין, אני צריך להניח תפילין, אני דתי, אני יהודי, אני מניח תפילין, אז עזוב אותי בשקט, תפסיק עם ההצעות האלה, מה יש לך? אז הוא אומר לו, תגיד לי, אם אתה עכשיו הולך להניח תפילין, אתה עכשיו הולך לקיים מצווה שבשבילך שווה יותר מ-10,000 דולר. אז למה הפרצוף שנראה ככה? כאילו, הרי אתה עכשיו, ברגע זה אמרת שאתה מוכן לוותר על 10,000 דולר של להניח תפילין. אז המצווה הזאת בשבילך היא עוצר. היא עולם ומלואו. אז למה אתה נראה כזה בדיקי? כזה בעצבות? תן חיוך, תניח את התפילין בשמחה. הרי זו מצווה גדולה. בשבילך היא גדולה. אתה היית עכשיו מוכן לוותר על כסף. ובעצם, אנחנו רגילים לעשות מצוות, הרבה מצוות, אבל אנחנו לא עושים אותה בחיות, לא עם כל הלב, אנחנו עושים אותה כי התרגלנו, עושים אותה ככה בעייפות, והמשימה שלנו של חג הסוכות, זה לחיות את המצוות, ליפות, להדר, לקשט את המצוות. יש שני פסוקים שאבא צריך ללמוד עם ילדיו, ברגע שהם לומדים לדבר. מה שני הפסוקים? ו? תורה ציווה לנו משה. תראה את הסיפור על יהודי שניסה ללמד את הבן שלו את הדברים האלה, שמע, שמע, ישראל, ישראל, תורה, תורה, ציווה, ציווה, הילד קצת מדקלם. יום אחד הילד חוזר הביתה, ומתחיל להשמיע בהתלהבות. אבטיח, על עסקי, רק היום, אבטיח מתו. עכשיו, ילד בקושי יודע לדבר, מה זה? עכשיו, בזמני זה עוד היה, ברחובות פתח תקווה היו סוסים ועגלות שמכרו אבטיחים. לא יודע אם היום יש את זה עדיין, אבל היו אנשים עם העגלה וזה, והם היו מוכרים אבטיח, חצי אבטיח על עסקים. והוא היה מכריז את זה במגפון שלו, העגלון שם, המוכר אבטיחים, היה מכריז אבטיח על עסקים. עכשיו, הבן אדם היה נורא מוטרד, שהבן שלו, תוך 5 דקות קלט אבטיח על עסקים, רק היום, מתוק. ואת התורה, תורה, ציווה, ציווה, תורה, תורה, ציווה, ציווה. כאילו לא קולט כזה. אז הוא התייעץ עם אדם חכם, הוא אמר לו, ההוא שמוכר אבטיחים, עושה את זה עם כל הלב. הוא רוצה למכור. הוא עם כל הלב צועק, אבטיח, רק היום, בזיל הזו. ברגע שאתה עושה דברים בהתלהבות, זה חודר. אתה מנסה לאמר, לאלף את הבן שלך להגיד תורה ציווה, אתה אומר לו תורה, הוא אומר לך תורה, ציווה, ציווה. אבל כמו שאתה אומר, גם הוא אומר. זה לא עם כל הלב. ברגע שאנחנו עושים דברים בהתלהבות, זה חודר. זה נכנס פנימה. יש לנו כל כך הרבה דברים שהם חלק מעולם הערכים שלנו, שווים לנו 10,000 דולרים, אנחנו עושים אותם כל הזמן, אנחנו עושים אותם במין עייפות כזאת, שטוב, יאללה, תנעשה. לא, אנחנו, זה עולם הערכים שלנו, הוא משמעותי, אנחנו משלמים עליו מחירים. אז בואו נעשה אותו עם חיוב, עם שמחה, בואו נקשט, בואו נייפה, צריך להשקיע בקשר עם הקדוש ברוך הוא, קשר צריך לייפות אותו. משל למה הדבר דומה, זוג צעיר התחתן זה אתה, אז הבעל משקיע, קונה לאשתו פרחים, כותב לה פתקים. לאט לאט, קלקל אתכם, לאט לאט זה פוחת. אל תתבאס, זה קורה לכולם. נכון, בהתחלה מביאים פרחים כל שבת, כשהוא הבעל אומר, זה לא עסק, זה מתקלקל, הוא מביא עציץ, כשהוא מביא עציץ מפלסטיק. ככה דברים עובדים, אז זוג צעיר התחתן, זה עתן, יובורן, והבעל משקיע פרחים, פתקים, וזה 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 וזה, ולאט לאט זה פוחת והולך, ואז מגיע יום הנישואים. עכשיו, כידוע, יום הנישואים שוכחים פעם אחת בכם. אחר כך מבינים שלא כדאי. ואז הבעל, יום הנישואים מגיע, והוא שוב פעם הוא מביא זר פרחים, ושוב פעם הוא כותב פתקים, ולאט לאט זה שוב פעם יורד. אבל היום הנישואים הזה נורא נורא חשוב. כי זה מקפצה של פעם בשנה, שעוד פעם מקפיצה, ומזכירה לזוג, זכור אהבת קדומים ואחיה נרדמים, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי, ופתאום הכל נהיה כאילו יותר רענן וטרי ושמח וחי, ושוב פעם נכנעים לשגרה לאט לאט, אבל זה נורא נורא חשוב, שמדי פעם יהיו את הקפיצות האלה, כי בלי זה, נגיע למקומות שאנחנו לא רוצים להגיע, אז זה חשוב שיהיו את הקפיצות האלה, למרות שיש דעיכה. חג הסוכות זה בדיוק הקפיצה הזאת, זה יום נישואים כזה. זה זמן שבו אנחנו כאילו בונים מחדש את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. זה בית הבחירה. זה בית המקדש הפרטי שאנחנו בונים לנו, כל אחד, לקשר עם הקדוש ברוך הוא. השיא של זה שמיני עצרת, שבו אנחנו רק בשמחה. אני כבר לא צריך את הסוכות, את ארבעת המינים המהודרים, את הכאן גרים בכיף, מצטער פנור מן הסוכה. אנחנו כבר מעבר לזה. אנחנו כבר אספנו את הכל, ואנחנו באים בשמחה גדולה. באים בשמחה גדולה לקדוש ברוך הוא. ופה אני רוצה טיפה לדבר על קיום מצוות בשמחה, כמה דקות, שני מקורות אנחנו נראה, את השם כבר לא נספיק, בספר אחות צדיקים, הוא מסביר על עניין השמחה, ואני קורא רק את ה... בתחילה הוא מדבר על זה שהאדם צריך להאמין בקדוש ברוך הוא, שכל מה שהשם עושה הוא לטובתו, ולכן לשמוח בכל המאורעות שבאים עליו, ואז הוא עובר לדבר על קיום מצוות בשמחה, הוא כותב כך, בפסקה השנייה, לכן ישים כל אדם שמחתו, על התורה. ובעת שיעשה המצוות, ישמח בליבו, על שזכה להיות עבד למלך עליון, שבני מעלה השתחוו לו. אתה עושה מצווה, תשמח. אתה יהודי, זכית למשהו שרוב העולם לא זכה. אתה יהודי דתי, זכית למשהו שרוב עם ישראל לא זכה. אתה עושה מצווה, תעשה אותה בשלמות, תעשה אותה בשמחה, תעשה אותה עם חיוך, אתה הרי מוכן לשלם איזה מחיר כבד. של עשרות אלפי דולרים, תעשה את זה, בשמחה. ואז הוא כותב, כל עושה המצוות בשמחה, בפסקה האחרונה, כל עושה המצוות בשמחה, יש לו שכר, 1,000 ידות יותר ממי שהמצוות עליו לב. כשאדם עושה את המצווה כי הוא חייב, או כשאדם עושה את המצווה כי הוא רוצה, כי הוא בוחר, הוא עושה את זה בשמחה, זה שווה פי 1,000 מבחינת הקרבה שהוא יוצר עם הקדוש ברוך הוא. אפשר לעשות מצווה כי אין לי ברירה. אפשר לעשות מצווה כי אני מוכרח, כי התרגלתי, כי חינכו אותי, כי מסתכלים עליי. ואפשר לעשות מצווה, כי אני בוחר בה, אני רוצה, אני מבין, שהמצווה זה הדרך ליצור סבתא, חיבור עם הקדוש ברוך הוא. וזו בעצם המשימה שלנו, המסקנה של חג הסוכות, שמיני עצרת, להיות בשמחה, שהקשר עם הקדוש ברוך הוא יהיה חי ושמח. ופה היצר רע מנסה להפיל אותנו. היצר רע מנסה לגרום לנו לא לסמוך במצוות שאנחנו עושים. זה המאבק הגדול שלו. יש ליצר רע 1,000 דרכים וטכניקות. לפעמים הוא רוצה להפיל אותנו שלא נקיים מצוות, שנחטא. לפעמים הוא גורם לנו לקיים את המצוות ולצאת עם הרגשה של לא עשיתי טוב, עשיתי בערך, עשיתי חצי. והמשימה שלנו להתחזק מול העץ הרע ולהגיד עשיתי, עשיתי טוב. מגיע לי שכוייך, לייק. חטחט, כל מיני ביטויים מהסוג הזה. אומר פרי הארץ רבי מנחם אלה מביטבסק, מקור 8. תשובה כללית, הוא עלה לארץ ישראל, וכן. אז שאלה טובה, נקרא את מקור 8, כי את בעצם שואלת עליו, אני רוצה שנלמד אותו, ואז נדון בשאלה שלך, היא טובה, כמה שהשעון ירשה, יש לנו 6 דקות לצורך הדבר הזה. רב נחם מנדל ויטבסק היה אדמור ברוסיה, דור שלישי לחסידות, תלמידו הגדול של המגיד ממזריק של מידע ועד שם טוב, והוא נשאר מנהיג החסידות גם בארץ ישראל, ולכן הוא כתב מכתבים לחסידים בחוץ לארץ. ובמכתב כבית הוא כותב כך, תשובה כללית לידידי נפשי, בעסק התורה והעבודה. אשר רבים צועקים על מחשבות זרה. הרבה אנשים אומרים, קשה לי, אני לא מתחבר. והתהוות הסיבה הוא הגדלות שבהם, גאווה. שאינם שמחים בעבודתם, ולא די להם כי הם בגדלות ובנפלאות מהם. אדם כל הזמן מרגיש אני לא עשיתי מספיק טוב. אומר הפרי הארץ, מאיפה מגיעה הרגשה שלא עשיתי מספיק טוב? מגאווה. למה? כי כשאתה אומר, לא עשיתי מספיק טוב, אתה בעצם אומר, אני יכול לעשות יותר טוב, וזה כבר גאווה. מי אמר שאתה יכול לעשות? אולי זה מה שאתה מסוגל? רגע, 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 שנייה אחת. כולכם שואלים, זו השאלה, אני חושב, שנשאלה כאן, רגע, איך זה מסתדר, כן, עם ה... בואו נראה את הדברים, וגם את הפסקה הבאה, רק נסביר את הנקודה הזאת, ואחר כך נראה איך אני מתחמק מהשאלות באלגנטי. בסדר? יש איזושהי גאווה כזאת, שאדם אומר לעצמו, אני יכול לעשות יותר, אני יכול לעשות מושלם, ולכן כשהוא לא עושה מושלם, אז הוא מתאכזב כאילו ממה שהוא עשה. כי הנה כלל גדול בתורה, להיות שמח בחלקו. אנחנו מכירים את הביטוי איזה הוא עשיר, השמח בחלקו, ובדרך כלל אנחנו משייכים אותו לכסף, לרכוש. כאילו מה שיש לך, תשמח. בסדר, יש לך אותו חדש, תשמח. יש לך אותו ישן, תשמח. בסדר, זה מה יש. אתה בריא, תשמח. אתה חולה, תשמח. זה מה יש. אבל הוא אומר, לא. כלל גדול בתורה להיות שמח בחלקו, גם בעסק התורה ועבודה. עם מעט ועם הרבה. גם משנה. מה שיש לך, ייהנה ממנו. מה שאין כן ממנו, נהנה ושמח. והנפש רוצה ליהנות. יש לנו כוח נפשי, כמו המשיכה ליופי שדיברנו עליה מקודם, שהיא כוח נפשי. יש לנו משיכה להנאה. ואם לא נמצא הנאה וסיפוק ותענוג ושמחה בעבודת השם, אז אנחנו נגיע למציאות של להתאבות תאווה. ואנחנו לא רוצים להיות במציאות הזאת, אנחנו חייבים לשמוח בעבודת השם. אם לא יהיה לנו שמחה במה שאנחנו עושים, אז אנחנו ניפול, לא נמצא עושר, לא נמצא סתם בדבר הזה, ומילא את האפיק הזה של שמחה, נחפש אותו בחוץ, בתאוות זרות. נסכם רגע את הדבר הזה, אם זה היה זמן להתעכב על זה, עכשיו להתעכב על זה עוד שעה לפרי הארץ הזה, כי בעיניי זה משהו מאוד מאוד יסודי בעבודת השם. כי אנחנו תמיד רגילים להסתכל על עצמנו במבט מקטין, שאומר, אתה מסוגל ליותר, יש לך פוטנציאל, אתה לא מממש אותו, כמו שאמרו עלינו מורים בכיתות א' עד י"ב, ואתה יכול יותר, תעשה יותר, תדרוש מעצמך יותר, אם תדרוש יותר, תגיע ליותר, הוא משנה מבט. אומר לו, זה לא הדרך הנכונה. אם אתה רוצה להתקדם בעבודת השם, הדרך היא, תביט על עצמך בעין טובה, תשמח במה שאתה עושה. זה לא אומר שלא ננסה להתקדם יותר. זה לא אומר שחלק מהזמן לא נחשוב וננסה לחשב מסלול מחדש. אבל בזמן שאתה עושה מצווה, תשמח במה שאתה עושה גם אם זה לא מושלם. אחר כך, תנסה להפיק לקחים, תנסה לשפר, תנסה להתקדם, לעשות עוד יותר טוב. אבל אם אנחנו לא נלמד לעשות את המצוות שלנו בשמחה, מתוך חיבור לקדוש ברוך הוא, אז את כוח הזה, כוח האנרגיה הזה שנקרא שמחה, נפנה אותו לדברים זרים, וזה חבל. לכן, אומר, קודם כל תשמח בחלקך, אתה יהודי, אתה דתי, אתה עושה מצוות, אתה עושה את רצון השם, אתה עושה את רצון השם, אתה עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא, תשמח, זה דבר אדיר ונפלא, אתה רוצה לעשות... חשוב, אני הולך להסתדר עם ענווה, עם גאווה, רגע, זה עצלות, לא, קודם כל, תשמח במה שאתה עושה. תפח לעצמך על השכם בסיפוק ותגיד, עשיתי משהו טוב ומשמעותי. אנחנו חייבים לשמח במה שאנחנו עושים. אם לא נשמח במה שאנחנו עושים, אם לא נרגיש הרגשה טובה ביחס לעצמנו, על הטוב שאנחנו עושים, לא נוכל למצוא טעם במצוות. את כל התענוג שלנו נקבל אותו בחוץ. נקבל אותו מתאוות, נקבל אותו מדברים נמוכים ורידודים. חייבים למצוא סיפוק רוחני. עונג רוחני, שמחה. ובשביל להרגיש שמחה ממה שאתה עושה, אתה חייב להגיד, עשיתי טוב. עשיתי טוב. אז תשובה, לדעת שהמחשבה הזאת היא לא עשיתי טוב, לא עשיתי מספיק טוב, עצת היצר רב. מדי פעם להקדיש זמן לחישוב מסלול מחדש. אבל בשגרה התפללתי. נכון, יש בתפילה 18, בתפילה 18 יש 19 ברכות כידוע, כיוונתי בתוכם רק בשתיים. במקרה הטוב. כיוונתי רק במילה אחת מתוך התפילה. עושה שלום במרומיו. ויעשה, היי, נחתתי. ויעשה שלום עלינו. עכשיו, כיוונתי במילה אחת, זה משמעותי? כן. עכשיו, אם אני אגיד לעצמי, חיוונתי במילה אחת, עשיתי משהו משמעותי. אני יודע שיש לי עוד הרבה מכוון, אבל רגע, מילה אחת, הבנתי וזה משמעותי. האם יש סיכוי שבפעם הבאה אני אכבד משני מילים? כן. אם אני אגיד לעצמי, תגיד לי, מה זה התפילה הזאת? מה זה שווה התפילה? שמה התפללת בכלל? לא כיוונת שום דבר, רק חשבת על הפלאפון כל הזמן, על מי שרגשנו את הטלפון רועד בתפילה, יוחזה מורד, ומי שלח לי וואטסאפ, צריך לדעת. אז אם אתה בסוף התפילה אומר, אז מה שווה התפילה שלי? לא שווה כלום. מה תהיה המוטיבציה להתפלל בפעם הבאה? היא לא תהיה. ובסופו של דבר, אני פוחץ והולך. ואני חושב שעניתי לשאלות שלכם, נכון או לא? פרי הארץ רבי מנחם מנדל מויטבסק. קבור בצפת, קבור בצברה, סליחה, נפטר בראש חודש ניסן, לפני סך שנים מסוים. אז אני רגע רוצה לסכם את המהלך שדיברנו עליו, בקצרה, ואם נספיק אז, לא נספיק עוד סיפור, עוד חבל, אבל אין לנו זמן. יש לנו בעצם שלוש מצוות מעם, שהן יוצרות איזשהו בניין. מלך, המלך, מקדש. מלך בעצם זה להירתם, סביב מטרה, להתאחד סביב מטרה, וזה עשינו בראש השנה. אנחנו בעצם איחדנו כוחות, המלכנו על עצמנו את הקדוש ברוך הוא. מתוך כך אנחנו מתמודדים עם החיסרונות שלנו, מנסים כל אחד להחריט את המלך הפנימי שבו סור מרע. מתוך כך מגיעים לעשה טוב, לבנות לנו בית מקדש, לבנות לנו מקום של השראת שכינה. ובעצם הנקודת אור הזאת היא אמורה להקרין לכל השנה כולה. חג הסוכות הוא בעצם חג שבו אנחנו מחנכים את עצמנו איך אמור להיראות הקשר עם הקדוש ברוך הוא. כמו יום נישואין כזה שמקפיצים מחדש בקשר. הוא בעצם אמור ללמד אותנו איך אמור להיראות הקשר עם הקדוש ברוך הוא. ולכן בחג הסוכות יש לנו כל כך הרבה מצוות יפות, מתוקות, משמחות, כי כך אמור להיראות הקשר עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו נכון שהוא לא תמיד יראה ככה, יש לנו גם נפילות, אבל פעם בשנה נזכר איך זה אמור לראות. נקים לנו את המקום הזה, עשינו שמיני עצרת, פה יש רק שמחה. כבר אין מצוות מעשיות, אני לא זקוק לכלים מעשיים, רק הרגשת הקרבה הגדולה עם הקדוש ברוך הוא. זה היום עשה השם נגילה ונשמחה, ואף יש אחד השירים ששואבים לשיר בשמחת תורה, הביאני המלך חד הרב נגילה ונשמחה בך, הביאני המלך חד הרב, זה כאילו זוג שהתחתן, עברו את השבע ברכות, סוגרים את הדלת ואף אחד לא מפריע לך. זה הרגשת הקרבה שאמורה להיות בשמיני עצרת, אחרי שעברנו את הסולם הזה. מלך, עמלק, בית מקדש, שמיני עצרת. אחר כך הוספנו עוד לדבר על הערך של היופי, שימוש בתחום האסתטיקה, בתכונה הזאת שנקראת משיכה ליופי, למצוות. ואותו דבר עם התכונה שנקראת שמחה. צריך להקדיש אותה למצוות. אם אדם לא ישתמש בתכונות האלה של יופי, של שמחה, של אסתטיקה, של הנאה ביחד למצוות, הוא ימצא את זה בחוץ, וזה חבל. הקשר עם הקדוש ברוך הוא אמור להיות יפה, מהודר, חי ושמח. היצר מנסה להפיל אותנו, ולגרום לנו בכל מיני טריקים ודרכים, שלא נשמח במה שאנחנו עושים. שנגיד לעצמנו, לא, זה גאווה, זו ענווה פסולה, כל מיני מילים ומשפטים שיש לו לשכנע. נחשוב על זה אחר כך, בזמן קיום המצווה, לשמוח במה שאנחנו עושים, גם אם זה לא מושלם. איזה הוא עשיר, השמח בחלקו, גם ברוחניות, שנזכה בדרת השם לומר טוב.